שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בוואטסאפ, שהמון דברים מגניבים קורים שם, כולל מנטורים ותוכן מעניין, ובפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו, כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. אז לפני שנתחיל את הפרק, אני אשתף אתכם במשהו סופר מגניב. אם אתם רוצים לשפר את האנגלית המדוברת שלכם, ואתם רוצים כי אתם רוצים להיכנס להייטק, או כי אתם כבר נמצאים בתעשייה ואתם חושבים שזה יכול לעזור לכם, איך אני ממליץ לכם לעשות את זה? יש פלטפורמה בשם קמבלי, שתאפשר לכם לעשות שיחות one-on-one ולשפר את האנגלית שלכם, ככה שלא תתביישו להוריד את המיוט בזום בשיחה באנגלית. אז אם זה נשמע לכם מגניב, כל מה שאתם צריכים לעשות ויש לנו הטבה עבורכם, כנסו ללינק בתיאור הפרק, תכניסו את הקוד קופון DESHE15, שזה DESHE15, כדי לקבל 15 דקות ראשונות חינם, ולהבין אם בכלל אתם מתחברים לזה. אז אני הכרתי אותם לא מזמן, והתחלתי כמה שיחות ואני ממש מרוצה, אז אני אזכיר שוב, לינק בתיאור, קוד קופון DESHE15, 15 דקות ראשונות חינם, תהנו, ועכשיו לפרק. מה קורה?
הכל בסדר. מה איתך?
אני מדהים. אני רואה נוף לים.
כן, הנוף הוא מרשים פה.
אז תספר מה, איפה אנחנו?
כן, אז הנוף הוא מרשים, וזה הזמן להגיד תודה למרכז הפיתוח של אינווידיה בישראל, שאפשר לנו להקליט את הפרק הזה באולפן שלו. והאולפן מרשים, הנוף מרשים, הציוד מעולה.
והפרק עוד יותר.
וואו.
אז כן, אז אנחנו נדבר על תפקיד הג'וניור פרודקט מנג'ר. אנחנו נראיין את אחד והיחיד, את רן, שמגיע מחברת Monday, אבל הפוקוס היום הוא על הקהילה שהוא הקים בשם Becoming Product Managers, קהילת הפרודקט הצומחת ביותר, ויש לה מעל 16,000 חברים. מרשים מאוד.
מדהים.
אז קצת על הלו"ז של הפרק, אנחנו נדבר קצת על הקהילה והחלק של רן, והתפקיד שלו ביום-יום. אחר כך נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד הג'וניור. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הג'וניור פרודקט מנג'ר, זה אחד השאלות הכי גדולות שקיימות היום. ולמה דווקא את התפקיד הזה, וכמובן בסוף יהיה איזה סוויץ' קטן למשהו שנקרא Q&A time, שבעצם אנחנו ניקח כמה שאלות מהמאזינים שלנו,
וכמובן... נחת השעה.
לגמרי, וטיפ לסיום.
קול, יאללה בוא נתחיל. מה קורה רן?
שלום, שלום לכם, שלום לכולם.
שלום לכולם, שמחים להריח. בוא תספר על עצמך.
בשמחה, אז קוראים לי רן ארז, אני בשמונה השנים האחרונות מנהל מוצר בכל מיני חברות. בדיי ג'וב שלי היום אני מוביל מוצר במאנדי, ואני מוביל את כל מוצרי המובייל, אפליקציה לאנדרואיד, ל-iOS, אייפד וכל מיני מוצרים אחרים. ובנאי ג'וב שלי אני מוביל ביחד עם ילנה ליבריך את קהילת Becoming Product Managers, זו קהילה שהקמנו לפני 3 שנים, ואנחנו ממש חוגגים ליום הולדת 3 בשבוע הבא.
מוזר זה סאונד של כפיים, כזה.
אנחנו מאוד מתרגשים מזה, וזה באמת צמח לממדים שלא האמנו. אני זוכר שהקמנו את הקהילה, אז בשבוע הראשון אמרנו לעצמנו, איך נדע שבאמת יש ביקוש לעולם הזה ולבעיה הזאת? אז אמרנו, כמו מנהלי מוצר טובים, נגדיר KPI.
KPI.
אמרנו, נגדיר מדד, אם תוך שבוע יש 500 איש, סימן שיש בעיה כואבת. תוך 24 שעות היו 700 איש, והבנו שיש פה בעיה כואבת ממש, ומאז אנחנו עובדים בקהילה הזאת, מובילים את הדבר הזה, ובאמת רוצים לגרום לשינוי בתעשייה לגבי איך שתופסים ג'וניורים, ואיך שהתעשייה מקדמת גם ג'וניורים ועוזרת להם להשתלב, כדי באמת לייצר הרבה יותר גיוון במועדון הסגור הזה שנקרא ניהול מוצר.
אז מה אתם עושים שם באמת, כאילו תספר, תרחיב לנו קצת על הפעילויות, אולי איך אתם עוזרים באמת לג'וניורים להיכנס לתחום, לא ג'וניורים להתפתח?
אז שאלה מצוינת, באמת בקהילה כבר, עברו דרך הקהילה כבר מאות אנשים שנכנסו לניהול מוצר, והם נכנסו דרך כל מיני יוזמות, חלקם דברים שאנחנו עושים, חלקם דרך העזרה הדדית שקורית בקהילה, זה לא רק אנחנו כמובן, אז אני יכול לספר על כמה יוזמות מעניינות שעשינו. יוזמה אחת שהקמנו ביחד עם עמותת Give & Tech, היא קורס ניהול מוצר, קורס PM101, שבו אנחנו בכל מחזור לוקחים 50-60 סטודנטים, ועוזרים להם עם הכשרה של 3.5 חודשים, שמגיעים מיטב המרצים והמרצות מהתעשייה בניהול מוצר, ומקבלים גם חניכה ומנטורינג לאורך הקורס בקבוצות קטנות. כל הדבר הזה קורה עבור המרצים בהתנדבות, ועבור הסטודנטים בחצי מהמחיר של קורסים כאלה עולים, והחלק הכי טוב, שכל הכסף הזה נתרם לקהילה, אז עד היום נתרמו בקורס הזה מעל 500,000 שקל, ועברו שם כבר 200 איש, יותר מחצי מהם כבר מנהלי מוצר. אז זה נגיד דוגמה אחת ליוזמה שאנחנו מאוד גאים שהרמנו, היום היא רצה באמת בצורה די עצמאית עם עמותת Give & Take וזה נהדר. יש לנו עוד הרבה יוזמות של לחבר בין מנטורינג למנטיז שעובד טוב, אבל אני חושב שמה שבאמת הכי משמעותי זה העובדה שהקהילה הזאת היא קהילה ויש ליווי שוטף, אנשים שואלים והם פתאום מרגישים שהם לא לבד במאבק הזה נגד להיכנס למועדון סגור. פתאום יש הרבה יותר בהירות ואפשר להתייעץ עם אנשים שהם לאו דווקא מישהו הוא מנהל מוצר עם 8 שנות ניסיון, אלא מישהו שנכנס שנה שעברה לניהול מוצר ואיך הוא עשה את זה עכשיו. אני חושב שזה, לראות שיש דרך זה מה שמאוד עוזר.
שמה השאלות אולי הכי נפוצות, או הנושא שיחה הכי מדוברים בקהילה, נאמר?
אז אני חושב שיש שאלה אחת, שהיא השאלה הכללית, זה מאיזה תפקיד אני נכנס לניהול מוצר? השאלה השנייה הכי נפוצה לדעתי זה, האם אני צריך לעבור מבפנים או מבחוץ? ויש המון, המון שאלות שאומרות, אוקיי, אין לי ניסיון בניהול מוצר, איך אני צובר ניסיון כזה? לפני שאני מנהל מוצר.
וכל זה ניגע.
וכל זה ניגע, מעולה.
אני ממש אהבתי את ההגדרה של קבוצה סגורה. זה כאילו משהו ש... אתה יודע, אני לא שמעתי אותו עד היום, וזה באמת התחושה של מי שרוצה להיכנס לתפקיד הזה. זה מעניין.
אני חושב שגם התחושה של מי שרוצה להיכנס, ומי שרוצה להיכנס בכללותו להייטק, ומגיע מבחוץ. והרבה פעמים מאוד קשה להנגיש את התוכן הזה, כי אתה צריך להבין... איזה תוכן בכלל להנגיש? לפעמים דברים נראים לך בנאליים כי זה היום יום שלך. והדבר השני זה איך עושים את זה? כאילו לא רק מה, איך.
אני חושב שזה ממש נכון. אני חושב שגם העובדה שזה מועדון סגור שמאוד מאוד מרגיש שקשה להיכנס אליו, שני המועדונים אגב. אז מצד אחד באמת זה קשה, מצד שני יש גם היום המון 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 בז שלילי סביב התפקיד הזה, סביב הכניסה. אומרים אוקיי, מנהל מוצר, אז אני לא צריך לדעת לתכנת, אני לא צריך לדעת לעצב, ואני לא צריך לדעת להיות איש מכירות, אז אני יכול להיכנס לזה, זה תפקיד מעולה, והאמת היא שלא, האמת שזה תפקיד מאוד מאוד מורכב, ולאנשים שהם מחוץ לתעשייה, לפעמים זה נראה כמו תפקיד כניסה לתעשייה, וזה ממש לא ככה, גם בתוך התעשייה זה לא תפקיד כניסה.
אז בוא נדבר על התפקיד. איך אתה רואה את תפקיד הג'וניור PM? ותשלב אותו גם קצת איך, בדרך שאתה חווית את הכניסה לתפקיד.
מעולה, אז באמת שאנחנו מסתכלים על עולם ניהול המוצר, יש דרגות שונות שאתה יכול להגיע ולהתפתח מהם, ובעצם הרעיון המסדר הכללי הוא שככל שאתה מתקדם בדרגות בניהול מוצר, ככה עולם הבעיה הופך להיות הרבה יותר אמורפי. אתה מתעסק עם אתגרים שהם הרבה פחות מוגדרים, ואתה צריך להבין אותם לעומק ולמצוא את ההזדמנויות בתוך עולם הבעיה. אז ככל שאנחנו מתחילים, אנחנו נתחיל דווקא עם עולם בעיה מאוד מאוד מוגדר, והפוקוס בהתחלה בתור מנהלי מוצר ג'וניורים הוא יהיה איך אנחנו לוקחים בעיה מוגדרת מאוד 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 ספציפית, ועוזרים ביחד עם צוות הפיתוח והייצור ואנליסטים, להוביל אקסקיושן, להוביל את התהליך בנייה של המוצר הזה מקצה לקצה. אז לרוב בג'וניורים יהיה פוקוס על פיצ'ר ספציפי, או אולי על מוצר שהוא יחסית קטן, אבל שעולם הבעיה מאוד מוגדר היטב, וצריך להתעסק בעולם הפתרון, ואיך אנחנו פותרים את זה בצורה נכונה. ככל שזזים בדרגות, ככה עולם הבעיה נהיה יותר אמורפי.
אז איך נראה יום בחיי פרודקט צעיר?
אז יום בחיי פרודקט צעיר, כמו שאומרים, יש באמת במקומות שונים דברים שונים, אבל דווקא בג'וניורים, יחסית היום-יום נראה מאוד מאוד דומה. הרבה מהיום-יום מפוקס על עבודה עם הצוות הישיר. כשאני אומר צוות ישיר, אז זה לרוב מפתחים, מעצבים, אנליסט, בחלק מהחברות גם QA. והרענו לעבוד עם צוות המוצר על תקופת זמן יחסית קצרה. אנחנו מדברים על סייקלים של שבועיים, של חודש, על דברים בסגנון הזה, שבהם מנהל המוצר החי לעזור לצוות להבין מה הבעיה הזאת שאנחנו פותרים ולתת כמה שיותר קונטקסט. ולעזור להוביל אותם לבנייה האופטימלית הזאת, שתעזור להם באמת לבדוק האם המוצר או האם הפיצ'ר שהם רצו לבנות באמת עוזר.
אותי מעניין לדעת, באמת, להיכנס לתפקיד ג'וניור זה באמת אתגר לא כל כך קטן, ואותי מעניין לשמוע כמישהו באמת קצת עם יותר ניסיון, אם אמרת את זה שהוא באמת ילווה את הצוות במהלך התפקיד שלו בתור התחלה, אז בוא נגיד שיש לנו עכשיו חצי שנה הכשרה לג'וניור, איך אתה באמת רואה את החצי שנה הזאת, פחות או יותר? מה הוא עושה ביום-יום? האם הפרודקט, בעצם הבוס הישיר שלו צריך להיות צמוד אליו? כי אני חושב שזאת השאלה שהכי צורמת להרבה אנשים, או אנשים רוצים לדעת אותה.
אז אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על ג'וניור בתור התחלה, יש כמה סקילסטים שונים שהוא צריך ללמוד ולהתחיל להתנסות בהם בהתחלה. הסקיל הראשון זה כמובן העבודה המיידית עם הצוות ומה שנקרא לדלבר. איך אני לוקח רעיון ומוציא אותו לפועל. יש מיומנויות כאלה שאנחנו לא רגילים אליהם שצריך להתמודד. מתי אני מוותר? מתי אני מתפשר על תחולה? מתי אני אומר, אוקיי, זה בסדר, אז לא נעשה את זה עכשיו, נעשה את זה אחר כך. ומתי אני אומר, לא, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, הכל ייקשל. אז זה מיומנות אחת שצריך באמת לפתח. המיומנות השנייה היא באמת העבודה עם סטייקולדרים שונים, עם אנשים שונים. ואני זוכר בתור ג'וניור שזה היה לי מאוד מאוד קשה. אני יכול לספר לכם שכשאני נכנסתי לניהול מוצר, התפקיד הראשון, אז לפני שעשיתי את התפקיד הזה, באמת הכרתי את המוצר שעבדתי עליו מאוד מאוד טוב. עשיתי את ה-QA עליו, את האינטגרציה עליו, הכרתי אותו טוב. ואני ישבתי, קיבלתי את התפקיד ג'וניור פרודקט מנג'ר, עוד מעט נדבר איך נכנסתי, אבל אחרי שקיבלתי אותו, ישבתי ואמרתי, טוב, אני רוצה לשנות את המוצר הזה מקצה לקצה. אני אשב, אני אשנה את איך הממשק משתמש נראה, ואנחנו הולכים לפתור את הבעיות בצורה שונה לגמרי, אנחנו הולכים לנצח את השוק, ואני הולך לשנות את איך הדרך שבה אנחנו מוכרים, ואת הדרך שבה אנחנו עושים דמו, ואני אוסף את שונה
כבר. בשאיפות של ג'וניור.
ולא רק שזה שאיפות, אני בונה מזה מצגת ממש ממש מושקעת ויפה, ועובד על זה חודש אולי יותר, מציג את זה לכל ההנהלה, ואז אומרים לי, זה עבודה יפה מאוד, אבל אין לנו את המשאבים לכל הדבר, זה ייקח 3 שנים, וזה בכלל לא בכיוון. אז הבנתי שניהול מוצר זה משהו שאם אתה עושה אותו לבד, אתה עושה אותו לא נכון.
יפה.
וזה משהו שבתור ג'וניור מאוד מאוד קשה לעשות את הסוויץ' ולהבין שנגיד פגישה, זה נקודת סיום של תהליך ולא נקודת התחלה של תהליך. אתה נכנס לחדר עם הרבה אנשים, אתה כבר בשלב שאתה יודע מה הם חושבים, ולא רק מתחיל לדבר עם כולם.
יודע מה הם חושבים, יודע האם הם תומכים או מתנגדים, למה הם מתנגדים, באיזה pain points לדבר עליהם כדי לשכנע.
ממש יש כלי שאני משתמש בו כשאני עושה מנטורינג למנהלי מוצר ג'וניורים, שאני קורא לו מפת אינטרסים. אתה לוקח את כל הסטייקולדרים ושם אותם בעמודות, ואת אותם סטייקולדרים בדיוק שם בשורות, ויוצאת לך מטריצה של סטייקולדרים. החיבורים ביניהם זה נקודות התנגדויות. מה ההתנגדות בין צוות הפיתוח לעיצוב? מה ההתנגדות בין המחירות ל-QA? כל מיני דברים כאלה, זה עוזר לך להבין רגע איפה הבעיות המרכזיות ומה אני צריך לעשות כדי לנווט את זה.
אני חושב שבאמת אחד הדברים המאתגרים זה שאתה נכנס לתפקיד, זה שאתה התקבל לתפקיד הג'וניור פרודקט, אתה מתרגש ואז יש לך איזושהי חזות כזאת שאתה תופס על עצמך ואתה כזה מגיע לחברה חדשה ואתה אומר כזה, יו, אני חייב להוכיח את עצמי, אני חייב זה, אבל בסוף, כתפקיד ראשון, כג'וניור, אתה צריך לספוג המון המון ידע לפני שאתה בא ומתפוצץ על כולם עם כל הרעיונות והדברים שיש לך.
ממש, וגם צריך לזכור, וזה משהו שהוא קשה לג'וניורים בעיקר מן הסתם, זה שאנחנו בדרך כלל נעבור לפרודקט מתפקיד אחר. היינו אנליסטים, היינו מעצבים, עברנו לניהול מוצר, אנחנו כבר לא אנליסטים, אנחנו כבר לא מעצבים, אנחנו כבר לא מפתחים. ודווקא מהסקיל הזה שהיה מאוד מאוד חזק, לפעמים צריך לשחרר ולהבין שאנחנו כבר לא אנליסטים, ואנחנו צריכים דווקא לשחרר את הדבר הזה ולהתרכז באיפה שאנחנו עושים את האימפקט.
לגמרי, ואני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים. אני באתי מרקע של אנליסט לניהול מוצר, ואחד הדברים הראשונים שהוצאו לי על ידי ראש צוות האנליסטים, זה בוא תוריד זה, סביבה, ותעשה את השאילתות בעצמך. ואמרתי לעצמי, וואו, זה ממש קוריץ, אני גם יכול להראות את הידע שלי, ובעזרת זה, והמחשבה השנייה הייתה, לא, תתרחק, אל תעשה את זה, ועד היום אני מכריח את עצמי לא להוריד כדי לא להישאב, וזה טיפ ממש חשוב. בוא נעבור הלאה, ובדרך כלל אנחנו מדברים על איזשהו פרויקט או אתגר, או טעויות ראשונות ככה שעשית כג'וניור צעיר. יש לך משהו בראש?
אז הטעות הראשונה היא באמת, כמו שאמרתי, אם אתה עושה את זה לבד, זה לא הכיוון. אני חושב שטעות שנייה זה בעצם ההבנה שאתה מצד אחד, יש בניהול מוצר את הקונספט שמצד אחד אתה צריך להוביל צוותים ולהיות בטוח בעצמך ולדבר בביטחון, ומצד שני צריך כל הזמן לפקפק בעצמך וכל הזמן לשאול את עצמך, רגע, אולי אני טועה. והרבה פעמים ג'וניורים בוחרים רק את החלק הראשון של הדבר הזה, ואומרים, אוקיי, איך אני אוביל את הצוות לבנות את מה שאני רוצה? אני חייב להיות מאוד 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 בטוח, ולפעמים המאוד מאוד בטוח הזה בא על חשבון, רגע, אולי אנחנו רצים ממש מהר לכיוון הפוך. וזה משהו שקשה להכיל, קשה להכיל את הקונספט הזה של מצד אחד אני צריך להוביל, ומצד שני יכול להיות שאני טועה. ויש עיקרון שאני מאוד מאוד אוהב, אני לוקח אותו מהימים שלי בתור מנהל מוצר בטבולה, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, strong opinions weakly held. ומה זה אומר? זה אומר שכדי להוביל מוצר, אתה צריך שתהיה לך דעה מוצקה על השוק, על המתחרים, על החזון שלאן אתה הולך, אבל באותו הנשימה בדיוק אתה צריך לחפש סיבות ללמה אתה טועה, ולשחרר את הדעה הזאת באהבה, מנהלי מוצר לא נדדים על כמה זמן הם החזיקו בדעה מסוימת, אלא על כמה אימפקט הם עשו עם המוצר שלהם.
מגניב ממש. מגניב, ואני גם מסכים עם זה. אני חושב שיש שני חלקים שאחד הוא באמת להיות קשוב ואמפתי, ולשמוע את הסובבים שלפעמים יודעים יותר טוב ממך. בטוח שכל אחד מתחומו יודע יותר טוב ממך. אבל אתה גם, באמת כמו שאמרת, אתה צריך להחזיק באיזושהי דעה שהיא תהיה מספיק משכנעת כדי שאחרים באמת מלכו אחריך ותוכל להוביל אותם. ממש מעניין, נעבור לחלק שלדעתי עונה על השאלות, על שלושת השאלות הכי נפוצות בקהילה שלך. איך הגעת לתפקיד? מה צריך כדי להגיע לתפקיד? אשמח אם תתייחס לכל התתי שאלות של האם עדיף להיכנס מבפנים, מבחוץ.
מעולה. אז בואו נתחיל קודם כל ולהגיד שזה שיש הרבה דרכים להיכנס לניהול מוצר, לא אומר שזה קל. זה אומר שיש הרבה דרכים, אבל עדיין כל אחת מהדרכים האלה היא קשה. כשעושים סקרים בעולם על איך הגעת לניהול מוצר וגם בארץ, אז רואים שרק 9% התחילו בתור מנהלי מוצר. בעצם 91% מתחילים בתפקיד אחר, ויש המון המון תפקידים שאפשר לצמוח מהם לניהול מוצר, אבל זה לא תפקיד ראשון. זה לא תפקיד ראשון בתעשייה, זה לא תפקיד ראשון בחברה, זה משהו שהוא באמת, משהו שהוא צומחים אליו והוא דורש בגרות. אז כשאני אספר את הסיפור שלי, אני רוצה שתזכרו את המילה פרואקטיביות. הסיפור האישי שלי פחות משנה הדיטל, זה יותר משנה הפרואקטיביות. אז אני התחלתי במקום מאוד מאוד מהיר וטכנולוגי, זה היה תעשייה אווירית, ורציתי לבנות, להיות מנהל מוצר, אחרי שבעצם באתי בתור QA ואינטגרציה. זה היה התפקיד הראשון שעשיתי בתעשייה, והייתי QA ואינטגרציה למערכות מודיעין מאוד גדולות. ויום אחד אנחנו מתחילים לעבוד על איזשהו מין מוצר חדש, ואני מבקשים ממני לעזור ולאפיין איך זה יכול להיות רלוונטי ללקוחות ביטחוניים. אז אני מתחיל לדבר עם לקוחות ומתחיל לאפיין את התהליך, וקורא לי איזשהו קסם בדרך. אני מרגיש שמה שאני עושה, אני ממש נהנה ממנו. ואני אמרתי, אוקיי, מה זה הדבר הזה שאני עושה, שאני מדבר עם לקוחות ומנסה להבין את הבעיות שלהם ומנסה לעזור להם? ואני מגלה שיש דבר כזה שנקרא ניהול מוצר, אז אני חוקר יותר ואני שומע מכל מיני אנשים שניהול מוצר זה תפקיד מאוד מאוד מגוון ומאוד שונה, שבאמת עושים את הדברים האלה, ואמרתי, טוב, אני רוצה להיות מנהל מוצר. אז אחרי תקופה שאני עושה את התהליך הזה, באתי לאחת המנהלות הבחירות, אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה להיות מנהל מוצר, תני לי את ההזדמנות, לא היה אז מנהלי מוצר, תני לי את ההזדמנות, ואני תוך 12 חודשים יוכיח לך שזה ישתלם. זה עבד מעל ומעבר לציפיות שלי, הגדלנו את המחירות בצורה מאוד משמעותית למוצר, ואני פרסונלי התאהבתי בתפקיד, ומאז אני לא יכול ללכת אחורה. אבל הקטע פה הוא פרואקטיביות. מה שאני רואה בקהילה זה שאחד הדברים שמבדלים בין אלה שרוצים להיות מנהלי מוצר, אלה שמצליחים להיות מנהלי מוצר, זה פרואקטיביות. כל הזמן לדחוף קדימה את הדבר הזה. לא להגיד, אני רוצה להיות מנהל מוצר, ולחכות שהדבר הזה ייפול עליי מהשמיים. אז לשאלה השנייה של מה יותר קל, אז כן, הרבה יותר קל להתקדם בתוך החברה, להתחיל בתפקיד אחד ולהתקדם ממנו. אבל שוב, זה לא אומר שצריך לחכות שיציעו את ההזדמנות, אלא כבר היום, לא משנה באיזה תפקיד אתם נמצאים, לעבוד פרואקטיבית עם צוות המוצר ולנסות לעזור להם, לנסות להביא להם ערך. רק דרך הדבר הזה באמת אפשר יהיה לקבל את הערך בחזרה ולהצליח לעבור.
וגם להבין אם זה באמת משהו שאתם רוצים, כי בתהליך שלך באמת קרה פה איזשהו סיפור סינדרלה מאוד יפה, וגם תוך כדי הבנת שהציפיות שלך התממשו. ולפעמים לא ככה דבר, אז מספיק שאתה מקבל איזושהי משימה פרודקטית קטנה או מתחיל לייצר את הקשר הזה, אז אתה מתחיל להבין אם הציפיות שלך תואמות את המציאות.
אולי, ואני גם אגיד עוד דבר אחד, אנחנו דווקא מהכובע השני בתור מנהל מוצר היום, אנחנו מאוד עמוסים. יש לנו המון המון מה לעשות כל הזמן, ואם מישהו או מישהי הייתה באה אליי ואומרת, אוקיי, תשמע, אני עובד היום ב-Customer Success, ואני רואה המון 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 בעיות של לקוחות בתחום מסוים, והייתה עוזרת לי ומסכמת לי את זה במסמך של טרנדים שאני רואה אצל הלקוחות, זה ערך מטורף שאני לא הייתי מגיע אליו, ויכול ממש לייצר תקשורת טובה בינינו שהיא מוצרית. עוד דוגמה, זה ממש לבוא ולהסתכל על טיקטים של ספורט, או לעזור לי עם דוקומנטציה של המוצר, לעשות טוטוריאלים ודמויים. יש המון 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 דברים שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם ביום יום, אבל ממש דברים שצריכים בתור מנהל מוצר, וזו הזדמנות טובה לבדוק את הקרקע.
ותקן אותי אם אני טועה, אם מישהו כזה או מישהי כזאת פונה אליך ועושה עבודה טובה, אז היא בעצם תהיה הראשונה שתחשוב אליה ברגע שתרצה לגייס לדוגמה.
ממש, זה יהיה הרבה הרבה יותר קל, כי אני כבר יודע שהיא יודעת להביא לי ערך.
בדיוק. ואתם יודעים לעבוד ביחד, שזה אחד הדברים חשובים. ולגבי השאלה של מאיזה תפקיד כדאי להגיע?
אז האמת היא שאני רואה היום בעצם שלושה מעגלים שמהם יותר קל להגיע, נגיד את זה ככה. אם אנחנו נסתכל על המוצר, אז יש, נקרא לזה מעגל הדאטה, בעצם אנשים שנוגעים עמוק בדאטה של המוצר ומבינים אותו לעומק, כמו למשל פרודקט אנליסט, זה תפקידים שמאוד יכולים לעזור לצוות המוצר, כי דאטה מניע באמת הרבה, הרבה מוצרים. אז זה מעגל אחד, תפקידים שנוגעים בדאטה. הדבר השני זה תפקידים שנוגעים בטכנולוגיה העמוקה של המוצר, זה בעיקר מפתחים, אבל גם אנשי QA, שאנחנו רואים את המעבר משם, שבאמת מכירים לעומק את הטכנולוגיה שמאחורי המוצר, ויודעים מה אפשרי, מה לא אפשרי. והמעגל השלישי זה המעגל שפוגש באופן שוטף את הלקוחות, שפוגש את הכאבים של הלקוחות באופן שוטף, ולכן לדוגמה, customer success, או support, או דברים כאלה, זה תפקידים מצוינים לעבור מהם. צריך לנסות לראות גם שהחברות שאתם מחפשים לעבור אליהן או בהן, הן כאלה שהן משחקות על החוזקות שלכם, ושאתם מביאים להם איזשהו ערך מוסף ייחודי.
מעולה. אז אני חושב שקיבלנו לא מעט מידע, והלוואי שבזמנים שאני הייתי רוצה להיכנס לזה, לא מזמן הייתי שומע את הדברים האלה שאתה אומר, שהם מדהימים. ועכשיו אנחנו עוברים בפעם הראשונה לפינת ה-QA שלנו.
QA time.
QA time.
טוב, אני צריך לחשוב על איזה מוזיקה אני צריך לשים פה עם מטבעות נופלים, או כזה אנשים צועקים Q&A, Q&A, לא יודע. אז בגדול אנחנו באמת נשנה היום איזשהו משהו חדש, אנחנו ניקח כמה שאלות של המאזינים שלנו.
מקבוצת הוואטסאפ.
מקבוצת הוואטסאפ, אז אם אתם באמת רוצים להמשיך ולשמוע את השאלות שלנו, את הדברים שלנו, אז קודם כל...
או לשאול שאלות.
או לשאול שאלות, אז כמובן תכנסו לקבוצת הוואטסאפ, תרשמו שם שאלה, אנחנו בעצם מוצאים איזשהו הודעה היום לפני שאנחנו מקליטים, ואנחנו בעצם עושים את כל השאלות ובוחרים כמה מהם. אז היום אנחנו נתחיל עם השאלה של דביר כהן, ששאל, אני לומד מדעי המחשב, עולם ניהול המוצר מושך אותי מאוד, הייתי רוצה לדעת איזה דברים תחומים כדאי לי ללמוד באופן עצמאי או לחזק.
מעולה, אז שאלה טובה, וקודם כל, אם אתה לומד מדעי המחשב, אני אעשה פה איזושהי הנחה, ואני אניח שבחלק הטכנולוגיה אתה סבבה. אז אני רוצה שתשאל את עצמך, איזה עוד עולמות תוכן יש שיכולים לחזק אותך בתור מנהל מוצר לעתיד, וכנראה שהסקיל הזה של לדבר עם לקוחות או לדבר עם משתמשים הוא משהו שאולי לא יצא לך עדיין לעשות. זה יכול להיות על כל מוצר, ואפשר ללמוד את זה, באמת יש כל מיני ספרים ממש 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 טובים, כמו The Mom Test ועוד כל מיני ספרים על בעצם מחקר לקוחות. אז אני ממש ממליץ לקחת איזשהו מוצר שהיום מעניין אותך, ופשוט להתחיל להתנסות בלדבר עם אנשים על המוצר הזה, לנסות להבין איך שואלים את השאלות הנכונות, איך לא מובילים את העד וגורמים לו להגיד את מה שאתה רוצה לשמוע, כי זה איזשהו סקיל שאתה יכול לתרגל.
מגניב. מתנאל שאל, האם זה תפקיד שאפשר להתחיל כבוגר תואר, או שרק כתפקיד שני אחרי פרויקט מנג'ר או משהו בסגנון?
אז אני לא מכיר המון אנשים שהתחילו אחרי תואר, בעצם זה תפקיד שדורש ניסיון ובשלות בתעשייה, ולכן אני ממליץ ללכת ולעשות תפקידים שהם אחרים קודם כל, אבל שהכיוון הוא בסוף כן ללכת ללמוד מוצר, כמו שאמרתי, במעגלים האלה שבעצם עוזרים לנו להתקרב ולזכור את הדבר הזה. זה לא תפקיד שהוא לבוגר תואר, גם אם יש כאלה שכן מצליחים, זה די נדיר וצריך להגיד את זה, זה לא המקרה הנפוץ.
אני חושב גם שהנתון שאמרת בתחילת הפרק על 91% שמתחילים ממשרה שנייה.
נכון, וגם אני כן אגיד שיש תוכניות מעטות שבהם לוקחים סטודנטים ומתחילים להכשיר אותם. זה לא המקרה הנפוץ בתעשייה, ואני גם לא בטוח שזה הכיוון הנכון. יש פה איזושהי בשלות בתפקיד כדי באמת להצליח להוביל צוות של אנשים. זה לא משהו שבהכרח אנחנו מקבלים ביום הראשון בתעשייה.
קול. תמר סגורה, שהיא באמת אחת המרואיינות שלנו, באה מעולמות ה-UI, שאלה על איזה יכולות או כלים לא נותנים מספיק דגש בזמן הלימודים או ההכשרה לתחום, ומגלים את המשקל שלהם רק כשבאמת נכנסים לתפקיד.
אז אני חושב שאחד, כמה מהירות היא חשובה, כמה העובדה שאנחנו צריכים לצאת כמה שיותר מהר, ללמוד כמה שיותר בחוץ, ולא לשבת במחשכים ולעשות איזושהי עבודה אקדמית ורק אז לשחרר אותה. אז זה מהירות. דבר שני, זה הנושא של תיעדוף. כמה באמת חשוב להתמקד בדברים מסוימים. כמה אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת, וצריך להתמקד בדברים שחשובים באמת. והדבר האחרון זה כמה זה עבודת צוות. כמה אנחנו ממש לא לבד, ממש לא הכי חכמים בחדר, ממש לא כל הרעיונות מגיעים מאיתנו, וכל הפתרונות, ממש ממש לא. אנחנו עוזרים להביא קונטקסט, אבל זה בסוף הצוות שבונה את המוצר.
אני חושב שאני רק אשמח להגיד, אני בעצמי מה אני חושב, אני חושב שההבדל המהותי הוא זה שזה לא מעבדה, וזה מתחיל להיות עבודה אמיתית. ושם יש המון רעשים מהצד, ומאוד קשה להתנהל בעבודה ביום-יום, ויש איזו השפעה מאוד גדולה. דבר שאני אשמח לשאול זה מהצד שלי, למה אנשים רוצים להיות מנהלי מוצר לפני שהם באמת מכירים את התפקיד?
אתה עושה את זה מסודר, ליד לוי, שואל.
לא.
אז אני...
חלוניבי.
אז אני אגיד את הטייק שלי על הדבר הזה. אני חושב שבשנים האחרונות הרבה יותר מהדברים נהיו פתאום מוצרים. הרבה יותר מהדברים נהיו דברים שאנחנו מתייחסים אליהם בתור מוצר. גם אם זה כלים פנימיים בארגון, לפעמים אנחנו מתייחסים אליהם בתור מוצר, ומראיינים את המשתמשים שלנו במרכאות, ומדברים ובודקים, ומנסים לחפש מה באמת יביא את הערך. זה דבר אחד, שהרבה יותר מוצרים נהיו. הדבר השני, זה שבאמת בהרבה ארגונים, המשמעות של לעשות, לקבל הרבה החלטות בצוות, נהיה הרבה יותר משמעותי. זה כבר לא איזשהו משהו טופ דאון כזה שמתגלגל, ובאמת נהייתה המון אוטונומיה לצוותים. ומי שמוביל את הצוותים האלה היום זה מנהלי מוצר. אז אנשים שרוצים להיות בצמתי החלטה ובמקומות האלה, זה נראה להם כמו המקום הנכון להיות. יש גם דברים שליליים. אנשים הרבה פעמים שומעים את הטייטל מנהל מוצר, שהוא טייטל מטעה במהות שלו, הוא כמעט ואף פעם לא מנהל, הוא הרבה יותר פוקוס על המוצר, ואומרים, אני רוצה להיות מנהל בתעשייה. אז זה לא זה, צריך להגיד גם את זה.
קול. אז למדנו לא מעט, ואנחנו לקראת סיום. אז בשלב הזה אני רוצה בעצם לבקש ממך איזשהו טיפסים למאזינים שלנו, טיפסים שלך, ככה שייתן פוש.
אז אני הרבה חוזר על זה, זה עושה של הפרואקטיביות. אם אתם רוצים להיות מנהלי מנהלות מוצר, זה תהליך פרואקטיבי שאתם צריכים לעשות. תזהו את הנקודות שבהם אתם יכולים להוסיף ערך לצוות המוצר, שאתם יכולים להתנדב במקומות שהם קצת יותר מוצרים, שאתם יכולים לגעת בעולם הזה ממקום של אתם יש לכם מה להביא ויש לכם ערך להביא אמיתי, ואל תחכו שהדבר הזה פשוט יקרה. אתם לא תלכו ברחוב ותמצאו משרת מנהל מוצר שמחכה לכם, זה לא מה שקורה. יש תחרות מאוד 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 קשה, בטח במצב שוק היום. אז אתם צריכים להיות מאוד מאוד פרואקטיביים ולקחת נשימה עמוקה, כי זה לוקח זמן, אבל זה לגמרי שווה את זה.
סבלנות וזה ישתלם. מגניב, אז פרק נוסף הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את כל הפרקים, הלינקדאין והוואטסאפ. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, כמובן, את התגובות, את השאלות לפרק הבא. מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו בהכל. אז תודה רבה על ההזנה. תודה רבה ליד. תודה רבה רן.
תודה לכם.
ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.